שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסקט רוח ממללה. אב ובן משוחחים על פרשת השבוע בדרך של הצדיק רב אושר פרונט. שלום לכולם, פרשת חוקת החוק, המקום בתורה שהחוכמה לא פותרת, שאנחנו לא מבינים, שאין לנו אפשרות לתת הסבר למה השם ציווה אותנו לעשות את הדבר הזה בצורה הזאת. הפרה אדומה כסמל של החוק. ובכל זאת, המדרשים, איפה שיש חוק, המדרשים והחסידות מנסים בכל זאת לתת איזשהו הסבר, לתת איזשהו כלי לבן אדם להכניס את הפרה אדומה, את הרעיון הזה, מה שאין לנו היום באופן מעשי, כן על החיים שלנו. ומה שאנחנו נראה, שכמו שהבן שלי בעצם שואל שאלות, ואני נותן לו תשובות, הוא שואל אותי למה ככה, ואני עונה לו ככה, ואחר כך על התשובה שלי הוא שואל שוב למה, ואני נותן לו תשובה, ואז הוא שואל שוב אותי למה. התשובות הופכות להיות חסרות משמעות למול השאלות, שהן יותר חזקות מהתשובות. אנחנו כאנשים בוגרים תופסים את זה שתשובה היא אמורה להניח את הדעת ביחס לשאלה, אבל אולי ילדים מחזיקים פה איזשהו עיקרון נצחי יותר חזק, שהשאלה היא יותר חזקה מהתשובה, שתשובה לא פותרת שאלה. וזה אולי הנושא של החוק, שהחוק מנציח את הרעיון הזה, שיש דברים לא פתורים, שיש דברים שאי אפשר לפתור אותם. ובכל זאת המדרשים כן מנסים לפתור, שהמדרש אומר מי ייתן טהור מתאמה, אז המדרש מסביר את הרעיון הזה שבעצם מה שקורה פה במהלך של הטהרה, שמי שעוסק לטהר את הטמאים הוא בעצמו נטמא. אז יוצא שהטמא נטהר והטהור נטמא. והמדרש מסביר שככה זה גם איזשהו עיקרון שמאז ומתמיד יש שאברהם יצא מטרח, ובעצם עם ישראל הוא תוצר של יציאה מעובדי כוכבים. המדרש אומר, הרעיון הזה הוא גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, אי אתה רשאי לעבור. אז זה בעצם כן נותן הרחבה על העיקרון הזה של הפרה אדומה, אבל משאיר אותנו בעצם בהבנה שאנחנו נשארים עם השאלה, וגם אנחנו נשארים עם השאלה ביחס לדברים שאמר רב אושר על פרה אדומה. מובא בחברותה, רב אושר אמר פעם באחד מביקוריו בשכם על קברו של יוסף הצדיק בפרשת חוקת, כי יש בחינה בעבודת השם יתברך שהוא כמו פרה אדומה, כאשר בא לפניו אחד הסובר שהוא טהור וצדיק, מטמאים אותו ומראים לו שהוא טמא, בזה שהוא חושב שהוא הגיע כבר לדרגה של שלמות. ואילו מי שבא ומשים עצמו שאינו טהור, הוא מרגיש עצמו רחוק מהשם יתברך, הוא טהור. רב אושר בעצם מנסה לתת בחינה, כמו שהוא קורא לזה, בחינה בעבודת השם, שהוא כמו פרה אדומה. אז הוא נותן לנו כן איזשהו דרך להבין את זה, את מה שבלכאורה אמור להיות חוק, הוא נותן לנו איזשהו כלי להבין את זה בתוך החיים שלנו, בהקשר של החיים שלנו. דברים דומים מאוד, אמר רבי ישראל דוב בר מוולדניק, הצדיק מוולדניק, שחי במחצית השנייה של המאה ה-19, והוא שייך בעצם לאסכולה של האדמו"רים החסידים, שהדגישו את הנושא הזה של השפלות, כחלק מובנה בתוך אולי ראשי, אולי כמפתח לעבודת השם, וככה הוא מסביר. פרה אדומה מרמז על הכנעה, שמתמה טהורים. היינו שהם מחזיקים עצמם לטהורים, מטמא אותם שידעו שהם טמאים ויכירו ערכם. ומטהר טמאים, אותם שהם בני עצמם טמאים, שלא יצאו עדיין ידי חובתם, מטהרת אותם. אז ממש דומה לדברים של רב אושר, זאת אומרת שהדברים של רב אושר דומים לדברים של הוולדניק, אבל עדיין, כמו שהמדרש גם מסביר בעצם את העיקרון הזה, והמדרש בסוף מסיים, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי אי את הרשאי לעבור. אז אנחנו נותרים עם שאלה שהיא שאלה יסודית שאנחנו, אני חושב, לאורך כל הפרקים בפודקאסט מדי פעם נזקקים לשאול אותה ולנסות לתת הסבר, ואולי באמת פה שוב זה חוק שהשאלות יותר חזקות מהתשובות. אבל בכל זאת אנחנו ננסה, כמו שרב אושר לימד אותנו פה, למצוא איזה בחינה של הדבר הזה כדי שנוכל לעבוד עם זה את השם. והחוק זה בעצם השאלה הזאת, למה זה ככה? למה? כדי להיטהר, כדי להיות במסלול של הטוב והטהרה, צריך לעבור דרך הטומאה, בדרך של רב אושר, בדרך של הוולדניק, בדרך של השפת אמת, כמו שהוא מסביר גם למשל את פרה אדומה. השפת אמת אומר, בפרשת פרה שמתאר מתאומת מת, והוא הסתלקות חיות הפנימית, והעצה להיות בטל כאפר ואפר אל חיות השם יתברך, ועל ידי זה מתחדש החיות. יש פה שאלה, למה זה ככה? למה צריך לעבור דרך להיות בטל כאפר ואפר? שזה אולי ניסוח הדין למה שרבוש אומר, שצריך להכיר את התומעה שלו, מה שרבוש הבא ולנקומרים, כדי להגיע לתארה. למה צריך את הדיאלקטיקה הזאת, את המורכבות הזאת, למה אין מסלול ישיר למי שרוצה להיטהר, להיטהר? ובעצם אנחנו נותרים במציאות של חוק, של משהו שאנחנו לא יכולים להבין אותו, ואני רוצה אבא שאולי תנסה בדברים שלך ובהסבר על הפרשה, להניח את דעתנו איך אנחנו חיים עם החוק, עם החוק הזה, עם השאלה הזאת.
תודה מוישיק, אני לא רוצה ליפול לתוך המלכודת הדבש הזאת, שאם אני אצליח גם אני לתת הסבר, א', אין לי, וב', אם אני אצליח לתת הסבר, אז אני אפול לתוך המלכודת, כי הרעיון הוא להגיד, אין לך רשות לערער ואין לך רשות להבין. יחד עם זאת, אחרי שאמרנו את ההקדמה הזאת, אני חושב שאנחנו יכולים לדבר על הדברים, ולקרב אותם יותר להבנה וללב בדרך של רב אושר. רב אושר עשה עבורנו פה עבודה מאוד מאוד חשובה, ואני חושב שאי אפשר בלעדיה. קודם כל נפתח בסיפור קטן, אתה סיפרת סיפור על הבן שלך, על הנכד שלנו, טוב צורי המתוק, ששואל שאלות, זה נורא מעניין, פרשת קורח, אנחנו דיברנו שהשאלות של קורח...
והשאולה.
הם השאולה, וזה בדיוק ההבדל בין החכם והרשע בהגדה. שניהם שאלו שאלות. אחד חכם ששאל שאלות בשביל ללמוד, והשני רשע ששאל שאלות כי הוא כבר סימן את הנקודה בחץ לאן הוא רוצה להגיע, והוא לא היה בטל הדרך, הוא לא היה מוכן לתהליך. אז אנחנו נוסעים פה מרפידים, נשאר עדיין בסיפור שקרה לי השבת, פרשת קורח. היינו שבת מברכים, במירון, ברבי שמעון בר יוחאי, בציון, כמו שאנחנו מנסים מדי חודש בחודשו, בצוואה של רב אושר שכתב, לנסוע ולהיות בשבת מברכים החבורה, כדי לזכור להתפלל על הכלל ועל הפרט, בעזרת השם, לקרב את הגאולה ואת הישועה הכללית והפרטית. ואנחנו עושים להתפלל ברבי שמעון, בזכות רב אושר שנבשה. ושם הייתה שיחה בין החברים, סיפר אחד החברים שהרב קורנפלד, זיכרונו לברכה, שהיה מאוד קרוב לרב אושר ונפטר לאחרונה בפני מספר חודשים, באמת היה לו הרבה שיחות עם רב אושר. הוא גם אמר שיעור קבוע פרשת השבוע. אז הוא סיפר שהוא אמר לרב אושר, רב אושר, אתה בולע כל כך הרבה השפלות וביזיונות, אני רואה את זה בעיניים שלי, איך כל מיני אנשים מציקים לך בכל מיני דרכים, ואתה שותק. ומקבל בהכנעה ובאהבה. לא רק זה, אתה גם מפנק את אותם אלה שמציקים לך יותר מאותם אלה שקשורים אליך. אתה ממש עושה עם עצמך עבודת הכנעה ענקית. אז בטח אם היית בזמן של קורח, אולי היית מוצא דרך איך לבלוע גם את המציאות של קורח, ולא להגיע למצב הזה של מיטתו של קורח, במיטה האיומה שבה הוא מת, בה הוא קרא לעצמו את השאול. אז רב אושר נענה ואמר לרב קורנפלד, כך הוא סיפר, משה ניסה בכל דרך אפשרית לפייס את קורח וליצור מצב שקורח יחזור בו מהמחלוקת שלו. בעצם, למעשה, קורח הניח הנחת יסוד, אומר רב אושר, שהיא הכי מסוכנת שיש, שאין תורה מן השמיים. כלומר, בעצם שמשה רבנו הוא לא הצינור שמקבל את התורה, אלא בעצם משה רבנו בדה מעצמו אינטרפטציות לתורה מן השמיים. זה נכון שהקדוש ברוך הוא נותן תורה, אבל משה רבנו כשלעצמו עושה אינטרפטציות והתאמות. ופה הסכנה הכי גדולה, כי היא נותנת לגיטימיות לאדם לעשות התאמות ולעשות הסברים ולהתאים את הדברים. התורה שבעל פה בעצם היא בנויה על בסיס החוק, על בסיס הביטול המוחלט לכללים שניתנו בסיני, להלכה למשה מסיני. ולכן לא הייתה ברירה למשה רבנו בעצם, למרות הבליית הצפרדיים האישית שלו, סליחה, לא להגיד בליית צפרדיים, זה שרץ תמה, אבל הבליעה של הכאבים, אבל פה בעצם משה רבנו הבין שאין לו ברירה, כי הוא חולק על יסוד תורה מן השמיים. באמת הרמב״ם, בפירוש המשניות, ומי שבעצם הסב את תשומת לבי לעניין, זה הרב צבי רנד, שהרמב״ם, שהוא סיפר לי את הסיפור הזה עם הרב קורנפלד, שהרב קורנפלד סיפר לו, הרמב״ם אומר בעצם, שפירוש המשניות לרמב״ם, שהפסוק פה, בפרשה שלנו, שבעצם...
שמשה אומר, בזאת תדון, כי השם שלחני לעשות כל המעשים האלה, כי לא מליבי, אז זה מובא אצל הרמב״ם כאחד היסודות שחייבים לקבל, יהודי צריך בעצם לקבל על עצמו, שהיות התורה מן השמיים, שלמין שכל התורה נתונה על ידי משה רבנו.
תודה. יפה מאוד. באמת, הערת את תשומת לבי איך להגיד את המקור נכון, ובעצם מזה, מהפסוק פה, מהפרשה פה, לומדים תורה מן השמיים לשיטת הרמב״ם. כלומר, קורח כביכול התנגד לעניין הזה. עדיין מסופר שהרב קורנפלד שנים אחר כך המשיך להגיד לרבושר, רבושר, אתה אולי היית יכול לשאת את קורח. עד כדי כך, כביכול, רבושר סבל אנשים.
אבל אולי באמת אפשר להגיד, יש באחד המקומות שרבושר, אולי אני אחפש את המקור ואצרף את זה לצרופות של הפודקאסט, אבל שרבושר הסביר שמשה כפני חמה ויהושע כפני לבנה, ודווקא בתקופה של יהושע הייתה יותר אחדות בתוך העם, ואצל משה היו באמת הרבה מריבים ומחלוקות.
למה?
כי רבושר מסביר שמשה היה כל כך ענב, וזה הפך אותו להיות בצורה כזאת שהעם לא יכול להידבק בו, כי הוא היה כל כך בדרגה ובחינה גבוהה. ודווקא יהושע שהיה בדרגה יותר נמוכה ממנו, אז...
בחינת לבנה, בחינת ינח, בחינת לבנה, מקבל.
בחינת, כן, מקבל, ובחינת פגימת הלבנה, זאת אומרת שהוא כאילו, הוא מקבל
התמעטות.
התמעטות, אז דווקא הוא היה צינור לאחדות, לאיזשהו זמן שבעצם היו כולם מאוחדים.
מפחיל.
אז אולי רבושר במובן הזה, אם רבושר אמר שהוא יכול לפתור את ה... הוא היה, שאצלו בתקופה אולי קורח לא היה...
לא, הוא לא אמר את זה, הוא לא אמר את זה. רק אומרים כאילו, זה היה בדיחה כזאת, שהתבטחו עם רבושר, אתה כל כך בולע את כל הכאבים.
אם הוא היה מקבל את זה, אז הוא גם היה בעצם אולי אומר, מקבל את זה שהוא בעצם פחות ממשה. זה לא היה... זאת אומרת, הוא היה יכול לקבל את זה בלי לטעון שהוא יותר ממשה.
יפה מאוד, יפה מאוד. אז באמת, אבל בוא נראה בעצם, מה הכוונה תורה מן השמיים? ואני חושב שניתן אולי להסביר את המושג הזה קצת בפרשה שלנו. יש לנו פה שאלה מעניינת מאוד, כל כך הרבה שאלות, שאלה מאוד מעניינת, מוישיק, שאני חושב שאני רוצה דרכה לרקום את הגובלן הזה, את האריג הזה, אני חושב, שמופיע לכל אורך הפרשה, והשם מסב את תשומת ליבנו לעניין, והעיר אותנו לשם. אנחנו שואלים את השאלה הידועה, משה רבנו, אין מים, ועם ישראל ממש מתחנן על מים, והנה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, וידבר אדוני אל משה, לאמור, קח את המטה, והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימה, והוצאת להם מים מן הסלע. יוצא אפוא, שהקדוש ברוך הוא בעצמו, נותן את המכשול, לפחות לפי שיטת רשי, למשה. קח את המטה, שמה צריך מטה? אם לוקחים מטה, נזכרים בפרשת בשלח שלא היו מים, ושם הקדוש ברוך הוא ציווה למשה להקות עם המטה, אבל פה אומר לו, רק קח את המטה ודיברת, הקל את העדה, ודיברתם אל הסלע. בסדר, אבל שמה צריך מטה? באמת, משה רבנו מאוד מוזר, שמשה רבנו, וירא משה את ידו, ויך את הסלע במטה ופעמיים, ויצאו מים רבים. והקדוש ברוך אומר, לא הקדשתם, לא קידשתם את שמי. זה מאוד מוזר, רש"י מנסה להסביר, מה הכוונה לא קידשתם את שמי? לא קידשתם את שמי, מה הסלע הזה שלא רואה ולא שומע?
ולא זקוק לפרנסה.
ולא זקוק לפרנסה, מוסיף רש"י, כביכול. הוא נכנע לקדוש ברוך הוא. קל וחומר, מה?
משה ואהרון.
משה ואהרון.
ועם ישראל.
ועם ישראל, שיקנו, שבעצם גם הם צריכים לדעת שהכל מעט השם. אבל זה לא פשוט. לסלע אין יצר הרע. וכאן ברו את האדם, ולאדם יש יצר, ולאדם יש חיפוש. איזה קידוש השם גדול יש יותר מאשר אם אני רואה שהסלע מוציא מים, על ידי דיבור, או שאני מכה. מה ההבדל כל כך גדול? אבל ההבדל הוא מאוד גדול, מוישיק. מה ההבדל? ההבדל הוא עצום. האדם חי בכישורים של סיבתיות למה דברים קורים. כשאנחנו היום מחונכים בדור הזה כבר, כנראה לקראת ביאת משיח צדקנו בעזרת השם, אנחנו כבר מבינים שכל כך הרבה דברים קורים במופשט. אין סוף דברים, אין סוף גלים עוברים במופשט. אנחנו מבינים שאני יכול לפתוח את הפה עם חיישנים, בדיבור, אני יכול לעשות דברים ודברים קורים. תחשוב על זה, מוישיק, שמשה רבנו מדבר אל הסלע ויוציא מים. מה יכולים להגיד אותם אלה שהם ספקנים? אני לא רוצה להגיד כויפרים, כי לא היו כויפרים. אבל אותם ספקנים כשמוציאים מים, משה דיבר, יצא מים, אין שום קשר. אין שום לינקג', אין שום זיקה מחייבת בין הדיבור שלי ליציאת המים מהסלע הזה. אולי זה צירוף מקרים. כל העולם מדבר על גאות ושפל, על צירוף מקרים. כל עולם המדע מנסה להסביר בהיגיון ובמדעות ובחוקי מדע שבעצם יש הסברים. אז מה פתאום יצא מים מהסלע? יצא מים מהסלע במקרה. אין שום קשר לדיבור. משה רבנו רצה למנוע מעם ישראל את החשש הזה של הספק באמונה בבורא עולם. משה רבנו מסר נפשו וכביכול ידע שהוא לא ייכנס לארץ, אבל הוא העדיף שעם ישראל יבין שיש בורא עולם ובורא עולם עושה. זה דרכם של צדיקים. מה עשה משה? לקח את המתה והבין, קח את המתה, הוא הבין שהוא צריך את המתה הזה, והיכה בסלע פעמיים. כשהוא היכה בסלע, יצאו מים, וכל עם ישראל הבין, הנה, משה רבנו הוציא את המים מהסלע, כלומר, הקדוש ברוך הוא שלח את משה, משה רבנו הוא הנבחר, משה רבנו מוציא את המים, כלומר, הקדוש ברוך הוא הוציא את המים דרך משה, ואז יש אמונה, כי האדם בנוי על מגע, בלי מגע אין כלום. מוישיק, הרי המגע זה היסוד שלנו. אנחנו חייבים לגעת. אנחנו בעצם בנויים על שורש הנגיעה. זה האדם. אנחנו מחפשים לגעת, לחוש. בעצם כל ספר במדבר בנוי לחדד לנו את חושי האמונה. המגע, חוט חוש המישוש, זה בעצם טבע האדם שבלי זה הוא לא מרגיש את הדברים. וחוש המישוש הזה מול חוש הדיבור, מול חוש הראייה, אנחנו נבדוק בעצם שהעידון שרוצה הקדוש ברוך הוא לבנות את האדם להבין שהדברים לא בנויים רק במגע. בוא נראה מה הכוונה.
כמו שאומרים גם, כן? אומרים, אין חוכמת אדם מגעת, נכון? כאילו, עד איפה שאין חוכמת אדם מגעת, אז לא סתם זה בעצם פה, כאילו, הנגיעה וגם ההבנה, זה קשור אחד לשני. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאומרים באנגלית, I see, כלומר, אני רואה שראייה היא סוג של הבנה. אבל פה אולי יש בעצם חשיבה אנושית כזאת, יותר מאשר, זאת אומרת, שההבנה היא נגיעה. ולא סתם זה מופיע פה בתוך הסיפור, בתוך פרשת חוקת, איפה שאנחנו מתעסקים עם הממד של החוק, והשאלה שהצפנו פה בהתחלה, שבעצם משה מתמודד פה עם העניין, איך הם יבינו שהתורה היא מהשמיים. אז הוא מנסה לעזור להם עם הנגיעה, איפה שהוא היה צריך להשאיר אותם בלי נגיעה. איפה שהוא היה צריך להשאיר אותם בעצם
אני רוצה לחדד
מול החוק.
יפה, לחדד את הדברים.
איפה שאין חוכמתם מגעת.
ובאמת בעלי המוסר מאוד מאוד אהבו להשתמש בביטוי נגיעות אישיות. מה הכוונה נגיעות אישיות? פניות אישיות, אינטרסים. כלומר, המגע. ובוא תראה איך בפרשה שלנו המגע זה שורש העניין. אנחנו מסתכלים בפרשת חוקת, לפתע מגלים, ובזוהר כתוב, בזוהר שחוק לישראל של היום כתוב, שכל מה שמופיע בעניין פרה אדומה זה שביעיות. ואני מצאתי בסייעתא דשמיא עוד שביעייה חשובה מאוד, וזה הנושא של המגע. שים לב מוישיק, הנוגע בעצם מגע, טומאת מת, זה במגע. עכשיו בוא נראה מה קורה פה בביטוי מגע. הנוגע באמת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים. זו פעם ראשונה שזה מוזכר. פעם השנייה, כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות. פעם שנייה שזה מוזכר. פעם, בכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב, פעם שלישית שזה מוזכר. ועל הנוגע בעצם או בחלל או באמת או בקבר, פעם רביעית שזה מוזכר. ומזה מאה נידה יחפש בגדה, והנוגע במאה נידה, זה פעם חמש. וכל אשר ייגע בו התמה,
שש.
והנפש הנוגעת תתמד הערב. כלומר, נפש הנוגעת, נפש שהיא נוגעת, נפש שהיא חייבת מגע, נפש שהיא לא מסוגלת בלי מגע. כלומר, הכל תלוי רק במגע. המציאות שלנו ודבקו והיו לבשר אחד, אנחנו לא יכולים בלי מגע, אנחנו נמשכים כל כך למגע. אבל הקדוש ברוך הוא פה רוצה ללמד אותנו לבנות אהבה שאינה תלויה בדבר. כלומר, אינה תלויה רק במגע. בעצם תלויה גם בשיחה, תלויה גם בהתקשרות, תלויה גם ברגש, תלויה גם בפנימיות, לא רק בבהמיות של, של בעצם זכר ונקבה, שהיו לבשר אחד, אלא בעצם אין מה שנקרא אין ביה ללא שיחה, ללא דיבור.
ללמד אותנו מחדש מה זה מגע. זאת אומרת, בדיוק. להבין, כי פה יש לנו הרי מגע שהוא לא עם משהו בשר, לא עם בשר. אז איך, זאת אומרת, איך אני במגע עם הרוחני, איך אני במגע עם השם, איך אני במגע עם מה שאני לא רואה.
בדיוק. ובוא נראה איך זה קורה. מה שקורה פה בעצם זה שעם ישראל חייב את המגע, חייב את המים. כי מרים נפטרה, נקברה, ואז הם אומרים פה ביטוי מאוד מאוד חזק. מה הביטוי? ולו גוונו בגווה אחינו לפני אדוני. איזה ביטוי מוזר שלא מופיע הרבה פעמים. גוונו ג' ו' עין. בגווה אחינו ג' ו' עין. כלומר נגיעה. כלומר בעצם אנחנו, הבשר שלנו.
זאת אומרת המוות הוא כשמפסיק לגעת.
בדיוק. שאנחנו לא יכולים כבר לגעת. זאת אומרת בעצם הצמא זה מוות.
אתה מתקרר כאילו. זאת אומרת כבר אין את החוש, אין את המגע, אין את ה...
בדיוק. ואיך להוכיח את הדברים שלך, נוכיח אותם בהמשך. כי אנחנו רואים בעצם שגם אהרון הכהן, שהוא נפטר, אז גם פה מזכירים את הנושא, והירו כל העם, כי גווה אהרון. כלומר, אהרון שהיו רגילים לגעת בו, רודף שלום ואוהב שלום, שהוא זה שמחבק אותי. אהרון המחבקני, אהרון שהיה מוכן לעשות את העגל, שגם בעגל יש ג' ועין, לא עלינו את המגע. כן? אז בעצם אהרון ויראו שהוא גווה אהרון ויבכו את אהרון. הם היו, פשוט ראו שפתאום הם, אין אהרון, אין מרים, אין מגע. עכשיו בעצם, אוי וי, אנחנו בעצם הולכים להיות עכשיו לגמרי לגמרי בלי שני המנהיגים, כי זה חוק. בחוק אין היגיון. אז כבר אין לי את מרים, אין לי את אהרון, ועוד מעט גם לא אין לי את משה מבחינת החטא שהוא חטא וכבר נגזר עליו בפרשה של החוק. בוא נראה מה קרה. מה שקרה עכשיו זה בעצם שעם ישראל חי עם מגע. בגלל שהוא חי עם מגע, משה רבנו נוגע, משה רבנו נוגע בסלע, כי משה רבנו מבין שהם לא יכולים בלי מגע. והקדוש ברוך הוא אומר, אבל לא, אני רציתי להקפיץ אותה מדרגה. אבל משה רבנו ידע שהם לא יכולים לקפוץ מדרגה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא עניין שלך. אני רוצה לחנך אותם שיש מושג מעל המגע. חס ושלום, לא אהבה אפלטונית. חייב לעבור דרך הבשר. כי אנחנו, הערת לי כל כך יפה, איך אהרון מת?
גם אהרון וגם מרים מתו במוות נשיקה. זאת אומרת שיש פה בסופו של דבר כן מגע.
שגם הקדוש ברוך הוא כביכול...
הקדוש ברוך הוא נוגע.
הוא נוגע. ועד כדי כך כתוב מרים הנביאה, שכתוב שהיא מתה בנשיקה, אומר רש"י, רק לא כתוב בתורה את זה, כדי לא להכניס חוסר צניעות. אבל כביכול במושגים שלנו, נשיקה. ואהרון מת אורער בנשיקה. משה רבנו חמד את מיטת הנשיקה הזאת. כלומר בעצם את ה... מגע הזה שהקדוש ברוך הוא נוגע בנו. אנחנו לא יכולים בלי זה.
אז יש מגע או אין מגע?
אז הנה מוישיק, בוא תראה מה קרה פה. מה שקרה פה זה משהו עצום. מה עצום? בסוף הפרשה רואים כמה אנחנו חיים במגע. מי הוא אותו האדם הכי מאיים בעולם גם על משה רבנו ועל כולנו? בעצם הוא המשל, הוא הפרפרזה לכל האיומים הפיזיים הקיימים עלינו מכל אויבינו, ובעצם האיום שקיים עליי מעצמי.
אוג.
אוג מלך הבשן, אותיות, ג' ו' עין, גוונו, אוג, גבה, בעצם אוג מלמד
אותי. סי של מגע, סי של נוכחות.
בדיוק,
של
נוכחות, בדיוק, סי של נוכחות, ענק שבענקים, נפיל שבנפילים, נשאר ושרד, ומשה רבנו פחד ממנו, רשי כמובן מעדן, מה הכוונה פחד ממנו?
בזכות אברהם אבינו, זאת אומרת
שזכות. בדיוק, בזכות שהוא גילה לאברהם אבינו, שנשבע אחיו, כלומר אוג עשה פה איזשהו מעשה, שמטרתו הייתה לשאת את שרה, אבל אפילו זה שהוא רצה שאברהם ילך וילחם וימות, אבל עצם העובדה שהוא עשה...
הוא בא במגע עם הצדיק, אז אולי זה נותן לו זכות.
ממש ככה. המגע שהיה לו עם הצדיק, כוח האדיר של הגעגוע, הגעגוע זה בעצם מתגעגעים למגע. אנחנו רוצים לגעת. אז כל הפרשה עכשיו מקבלת משמעות אחרת, מוישיק. בעצם...
נפתח עם הנגע והמגע.
בדיוק, שבעצם מי שנוגע... בתמה, אז הייתי חושב שאני טהור, אז אם אני מעביר מהכוחות התארה שלי אל התמה, מה יקרה לתמה? הוא יתאר קל וחומר שאני טהור. ואז הפרדוקס אומר, לא, המגע הוא לא זה. אז אם כך אני חושב לעצמי, רגע שנייה אחת, אז מי עשה את זה? אם אני נוגע בתמה, התמה נתאר, אבל אני נטמע, כלומר הקדוש ברוך הוא זה שמתאר, לא אני. וזה מה שמשה רבנו בעצם עשה. משה רבנו נתן מכה בסלע, אז הוא נגע בסלע, אבל מי לא נכנס לארץ? מי נצמא כביכול מהעולם? משה. אז משה רבנו הוא זה שהוא בעצם נהיה תמה. ואז כולם שואלים, רגע, אם משה רבנו לא נכנס לארץ ויצא מים, אז מי הוציא פה את המים? השם, משה רבנו בעצם קידש שם שמיים בדרכו, זה היה ההיגיון שלו, להיות בעצם שהוא...
סוג של עבירה לשמה, אתה אומר, במחאות.
ממש, ממש עבירה לשמה, הוא ניסה, ובעצם...
וגם מעניין שבעצם העונה שלו, זה שהוא רואה, זאת אומרת, התורה מסתיימת בטרגיות הזאת, שמשה שרואה ולא נוגע. זאת אומרת, משה שרואה את הארץ ולא נוגע בארץ. זאת אומרת, משה נשאר הסמל, דווקא מי שהיקה בסלע, זאת אומרת, ועוד היה, הייתה לו הנחיה בפעם הקודמת, והיקית בצור, זאת אומרת, עוד היה לו מקור לזה, אבל הוא היקה בסלע, הוא בעצם עשה, כמו שאתה אומר, עבירה לשמה של המגע, כדי שיראו שהשם
עושה. שיאמינו שזה השם, שזה השם עושה.
אז גם ככה נכנסו כנראה לארץ, זאת אומרת, בלי משה.
ככה רבושר היה, מוישיק. רבושר רצה שנאמין שאין בו שום כוחות, כדי שנבין שהוא אומר, אני הבעל חטא הכי גדול בעולם, אני הכי חלש בעולם. אז ממילא, אתם רואים שקורים מויפטים, קורים דברים.
אבל עדיין השאלה פה נשארת וצפה, השאלה שפתחנו איתה. זאת אומרת, למה לא יכול להיות שמשה יהיה דוגמה חיובית לזה ש הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. זאת אומרת, למה לא פשוט לבן אדם להאמין, למה יש את המורכבות הזאת שצריך לעבור דרך האווירה לשמה הזאת, דרך המקום, למה צריך את כל ההפוך על הפוך הזה?
אז שאלתי את צבי רן בשבת הזאת. שבת הזאת עושה את השאלה הזאת, שאלתי, אמרתי, רגע, אם הדרך של רבושר כל כך יפה, למה יפה? כי הוא אמר לי, מה אפשר ללמוד? שאלנו, מה אפשר ללמוד בעצם מכל הסיפור הזה של קורח, ש... כל גדולי ישראל היו שותפים במחלוקת, המון מגדולי ישראל. יש אפילו שיטה שאומרת שנשיאי עדה, גם נחשון בן עמינדב הגדול מכולם, ככה מביאים כל מיני דרשנים, דברים מאוד מאוד יפים ועמוקים, שאומרים שאפילו נחשון מת פה במיטה הזאת. דרך שרבושר היא ללמוד שהאדם הוא בסכנה מוישיק. הסכנה של הבן אדם כבן אדם, אם הוא לא זוכר, ברגע אחד הוא, הוא מנסה להפוך את החוק למשפט. מי היה הראשון שהפך את החוק למשפט, מוישיק? חווה אימנו, חווה והנחש. הנחש בעצם אומר לחווה, למה, מה ההיגיון לא לאכול? אז היא אומרת, כי השם ציווה לא לגעת ולא לאכול. והיא טעתה, הקדוש ברוך הוא לא ציווה לא לגעת. היא הוסיפה את הנגיעה. למה היא הוסיפה את הנגיעה? כי אדם חי במגע, כלומר, אני חשבתי אפילו לבוא ולהגיד שהנחש נוצר בעצם כראי שלה, נחש נחושת, מצבע הנחושת, עוד מעט נגיע לפרשה, שבעצם היא ראתה, היא כל כך נמשכה לאותו איסור, לאותו חיבור, לאותו מגע. המגע הזה שלה, היא רצתה לגעת, יכול להיות שזה היה מותר לגעת, אבל היא הייתה בחינת הכמיהה של הבשר, הבשר הוא נוגע. ואז היא כל כך רצתה, ואז היא אמרה בעצם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מגע. וזה בעצם היה הנחש הראשון שהצליח בעצם לפתות ולהביא מחשבה והרעור אחרי החוק. בוא ננסה ונראה מה ההסבר. אולי הקדוש ברוך הוא התכוון ככה, אולי ככה, וזה מה שקורה פה.
אבל בעצם אנחנו פה נמצאים, בדיוק רגע לפני שתגיד את זה, בתוצר של החטא של אדם הראשון. כי האדם הראשון חי לנצח, אבל אחרי שהוא חטא חטא צדת, נוצר המציאות של המוות, של תומת המת, שבעצם נוצר המציאות שאנחנו זקוקים לפרה אדומה, שיש תומה וטהרה, שיש תומת מת. ופה, בתוך המקום הזה, שאתה אומר שהנחש הוא היה חלק הסיפור של אדם וחווה, והרעיון הזה בעצם של המגע כאיזשהו תוספת של האדם, ואנחנו רואים שזה נמשך פה, בתוך הפרשה, גם בהקשר של נחש הנחושת.
בדיוק, כי אז בעצם עם ישראל קיבל עונש גדול על כל התלונות שלו, כשהצורך שלו במגע הוא אינסופי, אז הביאו נחשים, שהנחשים והשרפים בעצם נגעו ונשכו בבן אדם, ויש פה שתי בחינות אולי, יש בחינה אחת של ירקו את הארס, אז אולי לומדים מזה משהו מאוד מאוד מקביל, אנלוגי, לכל הנושא של מרחוק, אבל יכול להיות שגם נשיכה אמיתית הייתה, ואז אנשים התחילו למות מהנחש. המגע שהיה להם עם הצורך שלהם במגע הרג אותם, וזה מה שהביא אותם, ואז עושים נחש, נחושת, שהם רואים במראה של הנחושת את עצמם, את המציאות של עצמם, הם מכירים את החטא שלהם, ואז הם צועקים אל השם, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בכל זמן שהם משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים, כלומר הם מבינים שהם לא יכולים בלי הרחמים של הבורא עולם, והם צריכים לבקש רחמים, אבא, תן לי שנייה בלי מגע, תן לי שנייה של אמונה, תן לי שנייה של הכנעה, כי אני רק רוצה לגעת, לגעת זה משפט, והחוסר נגיעה זה חוק, ובעצם בסופו של דבר מוישיק, החוק, זה מה שלימד אותנו רב אושר, בזה אני רוצה לסיים, החוק הוא משהו עמוק מאוד מאוד, יש אפשרות לחיות את החוק, מה רב אושר לימד אותנו? מבשרי אחזה אלוקים, חקוק במשענותם, השיר פה אומר בפרשה שלנו.
שירת הבאר.
שירת הבאר כביכול אומרת שחקוק בשני לוחות אבנים, חקוק כן, החוק יכול להיות חקוק בבשר. רב אושר לימד אותנו, אמר לאמא, לרננה, כשהיא באה אליו פעם ראשונה, האמונה בהשם, החיים עם השם, זה לא דרך המוח, הוא הצביע ככה לראש. זה דרך הבטן, הוא הטביע על הבטן. כלומר, בעצם, כשאתה לא חוקק לעצמך, דרך החיים של רב אושר לימד אותנו, אתה יכול להגיד הרבה פילוסופיות. אבל מי שפתוח לאמת, המציאות, ואז אתה שואל שאלה, למה? זה החוק, אין לי הסבר מוישיק. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מסוכן, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שהוא חייב מגע, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שהוא מציאות של חטא ואבון, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מציאות של שלילי. חס ושלום, אלוקים עשה את האדם ישר, אבל הפשט הוא שבעצם הנטיות הטבעיות שאני בעצם מושך את עצמי אל הבשר ואל המגע, הם אלה שחייבות, שאני חייב לצעוק אל הבורא עולם. אבא, אני זקוק לך, אני לא יכול בלי זה. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. זה מציאות שבראת אותנו, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. בראת אותי כזה שגם העיניים הרואות הן מחפשות, גם המישוש מחפש, ועכשיו אתה רוצה לעדן אותי שאני אראה למעלה את נחש הנחושת ואני יודע שזה השם, ושאני בעצם במגע אדע שהמגע הוא רק מוביל אותי לאהבת השם, לחיבור, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.
שזה הפסוק שסיימת, באמת אולי עם זה נסכם, נעשה איזשהו תוספת תנה ונסכם, שבפרשה שלנו כתוב זאת חוקת התורה, ורשי אומר, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, אומר מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה, לפיכך כתב בחוקה, גזרה היא מלפני ואין לך רשות לערער אחריה. אז פה אומות העולם באים ושואלים על החוקה כאיזשהו משהו שמערער בעצם את החוכמה של התורה. רגע, יש פה משהו שמה הטעם שבה? אבל אנחנו רואים באמת, הפסוק שציטטת, ואתם מדבקים בהשם אלוקכם, חיים כולכם היום, זה פסוק מויתחנן, שמיד אחר כך רואים משהו שהוא לכאורה עומד בסתירה עם הרשי הזה. כי שם כתוב, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני, השם אלוקיי, לעשות כן בקרב הארץ, אשר אתם באים שם לרשתה, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם, ובינתכם לעיני עמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, הפעם רשום, רק חוקים, ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. זאת אומרת, מה שפה החוקה, השטן ואומות העולם באים, ושואלים מה הטעם, שם בבית חנן, החוק, הוא פתאום הופך להיות החוכמה. אז מה זה הדבר הזה? והפסוק הבא כתוב, כי מי...
ורשי עצמו אומר, בזאת תחשבו חכמים.
בזאת תחשבו חכמים.
כלומר, בחוק תחשבו
רשי
חכמים.
רשי סותר גם את עצמו.
סותר את עצמו.
ובהמשך כתוב, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאשם אלוקנו בכל קוראינו אליו. איפה שבעצם אני לא רואה ולא נוגע, אז מה שאני מבין ממך, מה שדיברת למשל עם נחש הנחושת, שאדם צריך לייצר לעצמו דרך של מגע מסוג אחר. נחש הנחושת, כלומר, נחושת כמו מראה, המראות הצוות שהיו עושות מנחושת, זאת אומרת שאדם צריך להתבונן בתוך עצמו, או מה שהבאת בשם, מה שהבאת, שרבושר כל מן חוזר ואומר, מבשרי חזה אלוה, זאת אומרת, המגע הוא שאדם יהיה במגע עם עצמו, זאת אומרת שיש פה דרך שהיא לא ישרה, שלא מסלול קל, של אדם רוצה להיות ערות האור, כדי ש... אדם יביא את עצמו אל הבורא. זאת אומרת שאדם יעבור דרך המטרה והתכלית, תמיד רבו שיגיד, אדם צריך להכיר את עצמו, זה לא סתם
בתורה
פסיכולוגיה.
שלי אני מוצא את הבורא. אדם... שזה החוק, זה לא הגיוני. כי הקדוש ברוך הוא טהור.
אבל כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותי. שזה דבר באמת
שמובן. אמרת המשפט עצמו.
הקדוש
ברוך הוא רוצה אותי, את המציאות התאומה שלי.
כל המקובלים מסבירים למה השם ברא את העולם, דווקא קרוצי חומר, דווקא, זאת אומרת, כי יש פה, השם רוצה לגלות את רחמנותו, השם רוצה תקשורת, השם רוצה, זאת אומרת, המערכת יחסים, והווה עם הקדוש ברוך הוא חייבת לעבור דרך זה שיש הפוך מהקדוש ברוך הוא, דרך זה שיש מציאות גשמית, דרך זה שיש מי תן תור מי תמה. זאת אומרת, כל המציאות הדיאלקטית הזאת, אולי אנחנו לא יודעים להסביר אותה עד הסוף, אבל, ואנחנו נשאר באיזשהו ממד של שאלה, אבל מה שבטוח, זאת אומרת, למול השאלה, אדם או יורד שאולה או שהוא מתעסק עם עצמו. זאת אומרת, אדם יכול להבין שיש משהו שאני צריך לפתור עם עצמי. אני צריך לקרוא לקדוש ברוך הוא מתוך הנקודה הזאת, שבו יש לי חוק, שבו אני מרגיש שאין לי מגע, ולפנות למי שבעצם אפשר להיות פה, אתם מדבקים בהשם אלוקכם חיים כולכם היום. זאת אומרת, רבו שאמר לנשק את הסיבות, להפוך את הקדוש ברוך הוא לחבר. זאת אומרת, וזה שאהרון ומרים מתו במוות נשיקה, ומשה רץ, זאת אומרת, יש מגע. יש מגע עם הקדוש ברוך הוא, רק שהמגע הזה הוא מבשרי חזה אלוה. זאת אומרת, המגע הזה זה שאדם במגע עם עצמו ולא מסתיר, אז השם נמצא שם איתו ויש מגע ישיר של הבורא.
למרות שנזכה ברחמי שמיים.
אמן. שבת שלום לכולם.